נתחיל מהעניין של תענית בכלל. אומר הרמב״ם, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. זאת אומרת, למה צמים? המטרה של הצום היא א', לעורר את הלבבות. אז אם צריך לעשות משהו כדי לעורר את הלב, זה אומר שמה מצב הברירת מחדל של הלב? שהוא ישן. כלומר, רוב הזמן הלב שלנו ישן. מה זאת אומרת ישן? אדם שישן, הוא חי? הוא חי, הוא לא מת. אבל אפשר להכיר את האישיות שלו, את החוכמה שלו, את המידות שלו כשהוא ישן? אי אפשר. באמת הוא חי, אבל המיטב שבו, הייחודיות שלו, לא באמת נוכחת. אז ככה הלב שלנו רוב הזמן, זה לא שהוא מת, אבל העניין שלו לא נוכח. אז העניין של הצום זה לעשות איזה, כמו בצבא, שיש לו עלינו תאונת אימונים קשה, עושים עוצר אימונים. אם קרה דבר כזה, עוצרים את הכל, מבררים מחדש. זה העניין של הצומות על החורבן. להיות וקראו לנו כאלה דברים, אז מדי פעם צריך לעצור הכל, להתחיל מחדש. לברר איפה אנחנו ולמה. לא לחינם. יום המעשה הראשון של השנה, אם זה ג' תשרי או ד' תשרי כל השנה, היום הראשון הוא צום על החורבן. שלא נשלה את עצמנו שמתחילים שנה עסקים כרגיל, ובאיזשהו שלב יש צום על החורבן. אלא מתחילים מהבירור הזה. אז המטרה היא לעורר את הלבבות, ולפתוח דרכי התשובה. כי צום הוא אחד מדרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים. אז הצום הוא זיכרון, לא ערך עצמי, אלא הוא בא להזכיר משהו. למה? מעשינו הרעים. ומעשה אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. זאת אומרת, מה שצריך לזכור זה איך אנחנו נראים. לא שפעם אבותינו התנהגו בצורה נורא ואיומה עד כדי שנגרם חורבן, אלא אנחנו צריכים לזכור איך אנחנו נראים. כי כל דור שלא חרב בית המקדש, לא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אז הנוסח המקורי זה כאילו הוא חיבו. זאת אומרת, אם בית המקדש היה יורד היום מהשמיים, ואנחנו היינו כמו שאנחנו, הוא היה מתעדע על המקום. כי האומה עדיין היא לא כלי שיכולה לחיות עם הלב הפועם הזה של בית מקדש בתוכה. אז על זה אנחנו צמים, שאנחנו לא ראויים. אז לזה צריך לזכור, זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. וגם בזה המטרה היא לא לבכות על מה שהיה וגם לא על ההווה, אלא לתקן לעתיד, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. כמו כל תהליך של תשובה, שעיקר עניינו הוא על העתיד, עיקר עניינו הוא כמו כל חשבון נפש, שעיקר עניינו הוא הפקת לקחים. איך אני לא חוזר על אותם טעויות? איך אני לא מתקרב לאותם טעויות? אבל עיקר העניין זה מה אני עושה מכאן ואילך שיציב אותי על מסלול אחר. שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אז עוונם זה מעשינו, כבר קשור לבחירה שלנו, ואת עוון אבותם, זה גם צריך לזכור שיש משהו שמושרש בנו, שמושך אותנו לטעויות האלה. כלומר, לא מספיק שנעשה תשובה על המעשים שלנו, אלא שנעשה תשובה יותר עמוקה, גם על הגנים שמוטבעים בנו של המחלוקת, של שנאת חינם, של כל מה שצריך לתקן. ואלו הן, אז זה הלכה ראשונה, אחרי זה בהלכה ב', הרמב"ם מפרט, ואלו הם יום שלישי בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ונכבד גחלת ישראל הנשארה. גחלת זה פוטנציאל. כן, האש כבר לא גלויה, אבל עושים פור, כאילו אפשר להפיח בה להבה והיא תתחדש. אז אחרי החורבן, גדליה הוא היה בבחינת גחלת. שהיה פוטנציאל, היה איזושהי אישיות מרכזית, שהיא מרכזת, שיש לה סמכות. והיה פה פוטנציאל לחידוש המלכות. אבל כשנהרג גדליה בן אחיקם, נכבד גחלת ישראל הנשארה, וסיבב להתם גלותן. זה היה המכבי פטיש של גזירת הגלות. אחרי שזה קרה, כבר אין מצב להתחדש בארץ, לא דרך המעבר של הגלות.
מה זה להתם?
לגמור. עד תום. אומרת הגמרא, מה דכתיב, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה וגומר. צום החמישי זה תשעה באב שבו נשרף בית אלוקים. צום השביעי זה שלושה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקים. כלומר, לומדים סמיכות כזו של צום החמישי וצום השביעי. כלומר, כמו צום החמישי, כך צום השביעי. מיתתם של צדיקים, שזה צום השביעי, שקולה כי שריפת בית אלוקינו של צום החמישי. טוב. אומר פני יהושע, בגמרא, ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מידת צדיקים כשריפת בית אלוקינו. ולכאורה, דמי הרגו, אין לו שייכות לכאן. הרי פה באים רשימה, ומה קרה? עכשיו להוסיף עוד פרטים היסטוריים, איך זה קרה, אז לא, זה לא המקום כרגע. ועוד, דמקרא מלאו. כי מה פתאום שואלת הגמרא מי הרגו? כי התחלת ללמוד גמרא, נהיית המורה, אז כבר למדת קודם תנ"ך. אז כתוב בתנ"ך מי הרגו. מה פתאום הגמרא צריכה לשאול מי הרגו? ואני אראה בזה, משום דאיקה למי דק, דשקולה מיתת צדיקים, דמשמע, דבשביל כך הוא קבל לתענית. מה, למה צמים בצום גדליה? כי מיתת צדיקים שקולה כשריפת בית אלוקינו. ואם כן, מה אולמה מיתת גדליה תפי משאר מיתת צדיקים? כאילו מיתת האבות, ומשה, ואהרון, ושמואל, ושאר נביאים לצדיקי ישראל. כאילו, יעני, גדליה זה הצדיק הראשון שמת. נכון, הרי אלה השאלות הציניות ששואלים על צום גדליה. אז הנה, גם המפרשים שואלים אותם, ויש תשובה. אלא די כלי מימר, לשאר צדיקים שמתו בעונתן, כלומר, בזמן שנגזר משמיים, נגמרה הפתילה, כמו כל אדם, מאז חטא אדם הראשון. אין בו צרה כל כך, למשל לפתילה שקבע בזמנו. מה שאין כן בגדליה, שנהרג על ידי האדם שהוא בעל בחירה, מת שלא בזמנו. כלומר, מתאבלים לא על זה שהחיים של, של גדליה נגמרו, אלא על זה שהם נגמרו, שהם נקטעו באופן אלים. טוב, אז זה שלב א' של התשובה, קודם כל. שהוא לא נפטר, אלא נהרג. שלא בזמנו. אלא דאקת, אם מצינו כמה צדיקים ונביאים שנהרגו בידי נוכרים, ואפילו אחרי לא נקבעו לתענית. גם לא כל צדיק שמת שלא בזמנו, על ידי נוכרים, צמים ביום פטירתו. אלא דבהני, נמי איקה למימה, וסוף סוף, כיוון דמיצת צדיקים מחפרת, לאיקה צרה כל כך. ומבחינת ברמה של, של האומה. כן, האומה איבדה הצדיק, ועצם מיתתו כפרה לאומה. האומה עוברה תהליך שיש בו צד של קושי. זה לא, כזה, לא רק אסון לאומי. מה שאין כן, במיתת גדליה, שהיה על ידי ישמעאל בן נתניה, שהיה מישראל ומזרע המלוכה, לא שייך לומר שמיתתו מחפרת. זה עד רבה. מסתם היה קצף גדול על ישראל בזה. מה, המיתה עצמה היא כתרוג. על ישראל, אז ממילא היא לא כפרה לישראל. ומשום מה כן השתנה משאר מיתת צדיקים. כלומר, האבל הוא שיש פה מוות של גדול בישראל, בצורה כזאת ש, שלא פעלת פעולת, את הפעולה המזככת, המרככת, הממתקת של מיתת צדיקים. מיתת צדיק, פה נפגשים מיתת צדיקים בצורה הכי נוראה שלה. שהיא עוד, עוד כתרוג על האומה בזה שאיבדנו את דמות המרכזית של הדור. אומר תולדות יעקב יוסף, תמיד הבעל שם טוב, ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלוקים. ויש לומר, מניין דשקולה? או יש להבין, מניין דשקולה? הרי הוא מבין, כמו שאמרנו קודם, שמהסמיכות, צום הרביעי, צום השביעי, צום החמישי וצום השביעי. דעל כורך, הוא צריך לחשוב בצומות לפי סדר החודשים, זה אחר זה. גם שאחד חמור מחברו, זה לא אותו... הרי באותם צרות, ברור שיש, שיש רמות שונות. כן, צום הרביעי הוא לא כמו צום החמישי. אז גם צום השביעי הוא לא כמו צום החמישי, אז למה להגיד ששקולה? מאיפה הגמרא לומדת ששקולה? ועוד קשה קושיית מוהרש"א, אם כן, שאר צדיקים קיבלו גם כן צום וכו', נגיד אמר שם. ותראה שעל ידי הריגת גדליה, גרם צרה לכלל ישראל וכו', יויין שם. כלומר, כאן זה היה חורבן לאומי שהתבטא בחורבן, במיטת הצדיק. ועוד קשה, דפריך בשעס, ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה. ולמה העניין שאל מי הרגו? מי יהיה מי שיהיה? מה, עכשיו צריך להקים מדעת חקירה? כאילו, למה זה חשוב עכשיו לגמרא? לענייננו, לעניין ברור עניינו של עצו. ונראה, כשתדע מי הרגו, שהוא ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה, כפירוש רש"י שם בירמיה סימן מ"א, שנתקנאו בו שנטל גדולה. מזכיר את פיצול הממלכה, מי בראש, בן ישי בראש, יחי לא בעינה. הקנאה זה חוסר עצמיות. האדם שמחובר לייעוד שלו, אז הוא לא מקנא באחרים, כי הוא יודע שיש לו את הייעוד שלו. כשהאנשים שמועדים להיות מלך, הם אנשים שאין להם עצמיות, מקנאים. אין עצמיות לאומה. אין מלך. מלך זה הדמות הכי עצמית, אין לגביו אלא השם אלוקיו. אז כשיש קנאה, אין מלכות. בזה תבין ששקולה סיבת מיתתו לסיבת שריפת בית אלוקנו, שסיבה אחת גרם לשניהם, לזה שנשרף בית השם וזה שנהרג. והנה, כשנחקור סיבת גרם חורבן בית המקדש וגלות ישראל, נדע, מעד היית בסנהדרין, אמר זעירא, אמר רבי חנינא, אין בדוד דיבה עד שיכלו גסי הרוח מישראל, שנאמר כי אז אסיר מקרבך עליזי גאוותך, ולא תוסיפי לגובהה עוד, בהר קודשי. וכתיב, וישרתי בישראל, עם עני ודל, וחסו בשם השם. כתוב, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. יפאר ענבים בישועה. ואם כן, על כוחך מוכח, משום זה נשרפה בית אלוקינו. כי רואים, בהר קודשי. אי אפשר לגבוה בהר קודשי. בית המקדש זה המקום שבו התורה מצווה להשתחוות. השתחוויה זה ביטול, שבעל התניא אומר. שעניין של השתחוויה, השתחוויה המקורית זה לא איזה קידה כזאת סמלית, חצי, אלא פישוט ידיים ורגליים. אז להגיד, אצלי הראש והלב והמעיים והרגליים, כפות הרגליים, הכל באותו גובה. כולי בטל לפני השם. באותה מידה. אז זה המקום, זה עניין של בית המקדש. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, כשאהרון נכנס לקודש קודשים, מפרשים כולל אהרון עצמו, שהוא לא אדם, לא ישות עצמית, נפרדת. ואם כן, על כוח החמוך, משום זה נשרפה בית אלוקינו, ולכך בתיקון הקלקול, שיכלו גסי הרוח, יבוא בן דוד. כמו שכתב האלשיך, סוף מלאכי, אני שולח לכם את אליהו הנביא וכו', שהוא תיקון שנאת חינם, ויויין שם. מה? כי מישהו ענב, זה לא שונא אף אחד. כל השנאה מתחילה שהוא חושב אחרת ממני, מי הוא בכלל? אני צודק, אז אני אראה לו שאני צודק. הוא לא מבין, אני משנה אקשיב לו, אני משנה אתפשר איתו.
הגסי הרוח זה כאילו הביטוי לקנאה?
כן, גסות הרוח זה הסיבה לקנאה. אם אין גסות רוח, אין קנאה.
רגע, זה טוב. אני מדבר כאילו במי שמקנאים בו או במקנאת?
לא, מי שמקנא באחרים.
זה מתוך גס רוח.
זה כאילו גס רוח. כי הוא רוצה מקום. הוא רוצה מקום שהוא לא שלו. הוא חושב, הוא תולה את את הערך שלו. בזה שהוא מצליח להשיג איזשהו הישג. ואם השני השיג את ההישג הזה ולא הוא, אז הוא מפרק אותו לגמרי. אז אין לו מקום באדמה. אין ערך כורח. אין לו מקום. ובמלכות ישראל, בבית המקדש, זה המקום. זה בדיוק הכי, הכי הפוך מאוד דוד המלך. שסיעה ענבה. לא זה שתכנן את בית המקדש. היה אמור לבנות את בית המקדש.
לא, אנחנו לא אומרים ההפך שב... זמן של משיח
דווקא חוצפה איסגן? בהכנה למשיח. והיא כתת המשיחה. והתפקיד של החוצפה היא, מסביר הרבה הסברים, לעורר את עם ישראל אחרי הגלות, למרוד בדימויים לא נכונים, מגבילים וכובלים ומקטינים של אמונה. זה לא חוצפה לשמה. אלא רואים שאותם אנשים יכולים להיות ענבים מאוד, יכולים שליחים לשליחי ציבור של הדור, למסור את נפשם על זה. זה לא טיפוסים גזי רוח. אבל יש חוצפה רוחנית. שקשורה גם לעצמיות הפנימית. אז זו תפילה שנמצאת מכמה סידורים באלוקי נצור, שמחברת את הדברים. יהי רצון מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא תהיה קנאת אדם עליי ולא קנאתי על אחרים, בקשה להיטהר מקנאה, וממילא שלא יכעוס היום ושלא אכעיסך, ותצילני מיצר הרע, ותן בליבי הכנעה וענווה. איך ניצלים מקנאה ומכעס? הכנעה וענווה. מלכנו ואלוקינו, ועכשיו אפשר לבקש, מלכנו ואלוקינו, יחד שמך בעולמך, בני עירך, יסד ביתך, ושכלל להיחליך, ובקבץ קיבוץ גלויות, ופדי עצמך ושמח עדתך. כשאנחנו מבקשים להיטהר מקנאה ומכעס, ומבקשים הכנעה וענווה, עכשיו אפשר לבקש לבית המקדש. אחרת מה זה יעזור? אז אליה, אז מחכים לאליהו. זה תיקון שנאת חינם. כתוב בפרקי דר בליעזר, רבי יהודה אומר, אם אין ישראל עושים תשובה, אין יגלים. ואין ישראל עושים תשובה, עד שיבוא אליהו הנביא. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. כלומר, התשובה שמדובר עליה כאן היא לבנות את תודעת הכלל ישראליות על דורותיה. להשיב את לב האבות על הבנים, והבנים על האבות. התרוממות לא רק התרוממות מהפרטיות ברמה האישית של גסות רוח, אלא גם ברמת הדור. אפילו הדור הוא לא פרטי, אלא הוא דור ששזור כבר בדורות. מה שהרב קורא, דור של חתימה, שכלולים בו הדורות. ולכן, אז זאת התשובה, שהיא זאת שמביאה לאהבת אמת. אהבת אמת יכולה לבוא רק במקום של ענוות אמת, אהבת אמת למשהו שהוא כל כך שונה. אז היא זאת שמביאה לשלום. הרב כותב, ומה לשם אלוק, הרב מבאר, מה שכתוב ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, שצריך מילת הלב לאבות לחוד ומילת הלב לבנים לחוד. זה שהמילה היא שונה, כי הקליפה היא שונה. אבל התוצאה היא אותה תוצאה. כשאני מוסר את הקליפה, אז הלבבות נפתחים. אחד כלפי השני, אז במילה כבר אין את השוני. ואז יש שלום. וזה התשובה. אומר השיח שם שהתולדות יעקב יוסף ציין אליו, ואפשר שתלה התשובה ושלום, על כי אבון זה הוא רק ארוך אחר ישראל מאז נחרב בית שני, על שנאת חינם. על כן, אליה נוכי שולח וישיב, והיה זה שלום. זה התיקון של חורבן הבית, שנבע ממלחמת אחים. אומר המהרש"א, ועוד יש לכוון, ועוד יש לכוון בזה, לפי שזה נעשה בעשרת ימי תשובה. הרי בעשרת ימי תשובה כל יהודי מרגיש קצת יותר, נכון? בגלל יש את החיוב, לא לאכול, כן, עד להלכה, לא לאכול פתעקום, גם מי שכל השנה לא נזהר. כי אומרים לנו, אומרת לנו הלכה, תדע לך, בעשרת ימי תשובה אתה יותר קרוב, קרוב יותר קרוב. אז יהודי הורג יהודי, את האישיות המרכזית של הדור, בעשרת ימי תשובה. ועוד יש לכוון בזה, לפי שזה נעשה בעשרת ימי תשובה. והיה לו לישמעאל שהרגו להתעורר בתשובה. והוא לא היה חושש בכך, והוסיף צרה לישראל. בהריגתו לגדליה, שהיה הצלה לכלל ישראל, עם הכוונה לגדליה, או הנוסח השני פה, שהיה הצרה לכלל ישראל. ולא רק מיתת גדליה, כמפורש בירמיה. ועל זה אמר הכתוב, יחיינו מיומיים, שכוונה שני הימים של ראש השנה, לפי שבימים אלו אנו מתפללים על החיים. על כן אמר יחיינו מיומיים, דהיינו בשני ימים ראשונים ימי התשובה שנתפללים על החיים. אבל ביום השלישי ימי התשובה, שבו נהרג גדליה, שהיה לנו נפילה בו ביום, יש לנו לדאוג ביותר, ולבקש חכמי שמעיה ותרתי, דהיינו שיקימנו מאותה נפילה, וגם שנחיה, שיגזור עלינו חיים. בימים נוראים אנחנו באים כי אני בפתח, עומדים בשער, מנה חדשה של חיים, איכות חדשה של חיים יורדת לעולם, כי היא מתחדשת המלכות האלוקית של מלך חפץ בחיים, ואין לו על בסיס מה לבוא לבקש, אלא פשוט מתנת חינם, למענך אלוקים חיים. עכשיו, אנחנו באים לבקש חיים ביום השלישי, אנחנו נמצאים במצב כזה מסובך, כזה עקום, בתוך, אין פה מי שיבקש חיים בכלל. קודם שנעמוד על הרגליים הלאומיות שלנו, ומתוך זה נבקש חיים. זאת אומרת שזה מלמד שגם גאולה, בקשת הגאולה היא לא איכות חיים, אלא עצמות החיים. מאותו מקום שביקשנו על עצמות החיים, מאותו מקום עצמו, מבקשים ביום השלישי גאולה. אז בתחילת שנה, התהליך שאנחנו עוברים, התהליך של החיים, אז זה תהליך של תיקון, של התארות, שהיא קשורה להתקללות. היום הכיפורים כתוב בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. זאת אומרת, הכפרה היא אמצעי, היא שלב בתהליך. הכפרה היא אמצעי להתאר, לכפר עליכם כדי לטהר אתכם מכל חטאותיכם, כשעשי זה לפני השם. לפני השם תתהר. אומר ראשית חוכמה, טעם הטבילה במקווה, הוא כאין חזרת הכלים אל הכבשן, כדי שיתארו ויתלבנו. ובתייתן הכבשן, הם חדשים. יש סדקים בכלי, אז אם מחזירים אותו לכבשן, שוב, עכשיו הוא מתחזק, ויוצא חדש. ובתייתן מהכבשן, הם חדשים. גם האדם, להיכנסו אל המקווה, וכדי להיכלל ולחזור הנשמה הפגומה, והאיברים הפגומים, ממקום שיצאו. ושם מתעלמים כעובר המתעלם בבטן אמו. כלומר, ביום הכיפורים אנחנו מפסיקים את החיים, מפסיקים את כל מה שמאפשר את המשך החיים. לא אוכלים, לא שותים, אסורים בחיצה, שיחה, תשמיש המיטה, כל מה שממשיך את החיים. אז המטרה היא לא להמית את החיים החיצוניים, אלא לאפשר כניסה אל החיים הפנימיים. אז כי הוא בא בבטן אמו, שאין החיצוני שולט בו, הוא שמור מכל פגע ומקרה. אז העמיק, וזאת המדרגה, זאת האיכות, שממנה אדם נהיה שמור ומתוקן, כי הוא כולו פנימי. נעלמים. הוא לא פה. הוא יוצא מהמציאות. ויציאת האדם מהמקווה, הרי נתקנו איבריו ונשמתו, והרי הוא חדש. ואין לחיצונים חלק בו. להרגיק, למה? כי הוא הפסיק את החיים, עכשיו הוא חי מחדש, חיים חדשים. שהם פנימיים. להרגיש האדם בעצמו רוח חדשה מניצוץ הנשמה שחזרה אליו. וראוי שקודם שיכנס במקווה, שיראה תשובה מאבנותיו, ואם אפשר, גם כן שיתוודא, הדבר ברור. כי כמו שלתאר תומעה סתם, כלומר, גשמית, צריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין המים, גם כן לעניין תארת האבון, שהוא תומעה יותר רוחנית, שצריך לחיצה להסירה את התומעה בנטר ובורית על ידי התשובה, ולא יהיה דבר חוצץ מבפנים, בנשמתו. כמו שהצד הגשמי של התבילה צריך שלא תהיה חציצה חיצוני, הצד הפנימי של התבילה צריך שלא תהיה חציצה פנימית. כי אם אבנותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, אז התשובה מסירה את החציצה הפנימית, ואז אפשר לעבור את התהליך הזה של כניסה פנימה. אומר השם שמואל, והוא כעניין יום כיפורים, הכתיב לפני השם תתהרו, היינו, שכל נשמה חוזרת לבית אביה ונקשרת בשורשה, וכמו מים שנטמעו, משיקן ואין תיאורים. אם מישהו מוציא מים בסיר מהמקווה או ממעיין, והסיר טמא, עכשיו המים שבתוך הסיר טמאים, עכשיו הוא הופך את הסיר בחזרה לתוך המעיין, אז המים הטמאים האלה, שהם עכשיו טמאים, ברגע שהם נוגעים במים של הנחל או של המעיין, הם נטהרים. למה? ברגע שיש השקה. כי הטומאה אינה יכולה להידבק למי המקווה. כי דכתיב, אך מעיין ובו מקווה מים, יהיה טהור, יהיה בהוויותו. ועל כן, בהשקת המים, שהמים נדבקו למקווה, בהכרח פרחה טומאתם מהם, כי זה תרתי דסתרי. אי אפשר טומאה וטהרה בכפיפה אחת. אז כשהם נדבקים במקור הטהרה, פרחה טומאתם. כן, הנפש מתדבק בשורשה, והשורש הוא טהור. ועל כן, מתדבק בשורשו, פרחה הטומאה והאבונות מהנפש ההיא. וזהו, לפני השם תתהרו. כלומר, העמידה הזאת לפני השם, היא זאת שמתארת. עצם העמידה לפני השם. כי זה להיות במקום כזה שטומאה לא נוגעת. במקור הטהרה. וזהו עניין שני הזעירים. שהעמיד אותם לפני השם, מדויק בפסוקים, והעמיד את שני, לקח שני השעירים והעמיד אותם לפני השם. והשעיר שניתנו עליו האבונות, נשתלח לעזאזל, דוגמת התקרבות הנפש, כנה, שחלק הטוב נדבק, וחלק הרע נדחה. כן, הוא בדוגמה שני השעירים. וזה שהיית במדרש רבה, האספו, התאהרו. זאת אומרת, זה כמו איזה סיחור כזה, כוח צנטריפוגלי, ש... סביב נקודת המרכז, אז כל מה שלא מחזיק חזק, אף החוצה. מה, כל מה שלא שייך, אז מתברר שהוא לא שייך. אז ככה הנפש נכנסת לתדר כזה עמוק, פנימי, מגיעה לעצמותה, אז מה ששייך נהיה עוצמתי, מה שלא שייך פורח החוצה. אז זה הבירור של שני השעירים. שטף החיים החיצוניים, הכל זרם אחד, יש לנו מחשבות טובות, מחשבות לא טובות, מעשים טובים, רגשות נקיים, רגשות לא נקיים, אבל זה הכל אותה נפש. זה הבירור שצריך. הערבוביה הזאת של החיים החיצוניים, זה מה שנקרא בינוניות. זה וזה שופטה. והעניין של עשרת ימי תשובה זה לברר את הבינוני הזה. כתוב... יש בספרי חסידות. באמת שזה שפת אמת. למה צריך שלושה ספרים? קודם כל, מספיק ספר אחד. נכון, בספר הזה רשומים השמות של כולם. הראשון, V, X, סימן שאלה. למה צריך שלושה ספרים? ואם כבר, אז הבינוניים זה רק מצב זמני. בסוף הם יכתבו באחד הספרים. אז מספיק שני ספרים. והבינוניים, הם צריכים ספר בשביל 10 ימים. טוב, אז הוא אומר שכל העניין לעשרת ימי תשובה זה הבירור. זה דיוק המדרגות. מה שייך, מה לא שייך. אז כל מדרגה צריכה ספר. יש לצדיק מעיקרה, יש את הבינוני שנהיה צדיק. אז העניין זה הבירור. מה מתאים, מה לא מתאים? ראש השנה, קיבלנו עול מלכות שמיים. עכשיו זה הזמן של הבירור הפרטני. בהרבה דרשות לשבת תשובה, אז הרב מדבר על זה. יש תשובה כוללנית, יש הרבה תשובה, אז מסוכן להישאר שם, בתחושה הכללית הזאת של, כן, באמת צריך להשתפר, לעשות עם עצמי משהו, יופי, הגיע הזמן. כן, ו? עשרת ימי תשובה, זה המבחן של היישום בפרטים. אחרת הרב אומר, זה מסוכן. לא רק לא מועיל, מסוכן. האדם עוד חושב שעשה תשובה. הוא מגביר את העמימות במקום לברר אותה, במקום לדייק. וזה שאיתה במדרש רבה, האספו, יתהרו. כלומר, יאספו, בעם ישראל, אסיפה אל תוכן החיים הפנימי, אז יהיה טהרה. יש מצווה שמתהרת, קריאת שמע, אותה קריאת שמע שקבלת מלכות שמיים, עם הקריאת שמע של הטהרה, לא לחינם, יום הכיפורים מסתיים, בקריאת שמע. הרב הנזיר אומר, שכל 40 יום אלול, המטרה היא שנגיד שמע ישראל, בסוף יום הכיפורים, בצורה, כמו שצריך להגיד שמע ישראל. אז אמרו בשמש מביא, בפסוק שמע ישראל מרמז איך שיתהר אדם עצמו בקריאת שמע, במקווה אילה. מי שאומר, הקריאת שמע כתיקונו, זה חיל אורחים. הקריאת שמע היא תהליך של תהליך. היא תהליך של התהרות. למה? הרי בכלל, שאלה על שמע ישראל. בפסוק הזה, למה הוא כל כך חשוב? יש בו יסוד אמונה. באיזה מילים בפסוק נמצא יסוד האמונה הזה? השם אלוקינו, השם אחד. אז... למה אנחנו אומרים את המילים שמע ישראל? היינו צריכים להגיד כל יום, השם אלוקינו, השם אחד. למה כתוב שמע ישראל? כי משה רבנו אמר לעם ישראל, שמע ישראל, תדעו לכם שהשם אלוקינו, השם אחד. אבל אנחנו לא משה רבנו, למה אנחנו צריכים להגיד שמע ישראל? התשובה היא ששמע ישראל זה עיקר הפעולה. תתאסף לישראליות שבך, ואז תבין שהשם אלוקינו, השם אחד. זה המקור הבא. וישמע שאול את העם, ככה גם הגר"א אומר, ששמע ישראל זה להתחבר לישראליות. בידרת אליהו על הפסוק, וישמע שאול, אז יונתן המתרגם, וכנה שאול, עניין אסיפה בקיבוץ. לשמוע זה להתכנס. או כמו שהמבט, החיצוני, המבט יכול להתפזר על הרבה פרטים, אבל לשמוע צריך להתרכז, לשמוע את הקול האחד. אז בשמע ישראל זה להתרכז לשמוע את הקול האחד הפנימי, שהוא אומר, השם לא כן, השם אחד. אומר, ישמח ישראל. וכמבואר במקובלים, פירוש מה ישראל גם כן, שתתאספו ותתאחדו, ועל ידי זה תזכו לידע שהשם לא כן, השם אחד. מי שלא יכול להיות אחד עם הישראליות שבו, הוא לא יכול להכיר את אחדות השם. הרי אחד זה אחד. היכולת להידבק באחד, זה רק בהתבטלות מוחלטת. המציאות שיש בה התבטלות מוחלטת, שעצם עניינה הוא התבטלות מוחלטת, זאת כנסת ישראל. אז במידה שהאדם דבוק בכנסת ישראל, הוא יכול להגיד השם אחד. באמת. לא ברמת הסיסמה. ולא בלי זה.
אבל למה אי אפשר להגיד
שם
אחד
בנביא כי אדם, כי כמו כל עניין האמונה, שאומר הרמב"ם מורה נבוכים, שאמונה היא לא הנאמר בפה, אלא מצויר בנפש. היכולת של אדם להגיד השם אחד, זה לא, זה לא רק להגיד, אני מבין, יש רק אלוהים אחד, יש רק מקור אחד לכל המציאות, וכל המציאות היא גוונים שונים של אותו מקור. להגיד את זה, זה כל אחד יכול. גם מי שלא חי את זה בכלל. אז זה לא נקרא לקבל מלכות שמיים. זה לא נקרא להתקלל. היכולת להתקלל זה שאדם דבק במקום שהוא מחבר את עצם הוויית חייו הפרטית לשורש שלה, שזה הגוון שלו בכנסת ישראל, שהיא הדבקה בהשם אלוקים. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כנסת ישראל יכולה להגיד אחד. כי היא לא משהו אחר, היא לא משהו נפרד. אצל כל העמים, יש להם גם, אז אדם, יש לו את הדבקות בבורא. יש לו גם את השיוך הלאומי. השיוך הלאומי שלו הוא נפרד. יש לו את התאווה שלו, את הרצון שלו לתפוס מקום, כי הוא רוצה לתפוס מקום. את הקיימות ההישרדותית שלו, בלי קשר לדבקות בהשם. רק בעם ישראל, הרצון להיות קיימים, והרצון להיות דבקים בהשם, זה אותו רצון. אין לנו רצון קיום שהוא לא הרצון להידבק בהשם. כי עצם כנסת ישראל היא תכונה. תכונת הדבקות בהשם שמופיעה בעולם בצורת קבוצת אנשים. אז זה קודם כל תכונה. והתכונה הזאת היא האחדות. מה זה האחדות? ההתבטלות המוחלטת. קור האחדות. אז זאת ההתארות של יום הכיפורים, המשנה האחרונה ביומה. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, ומי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, מזרקתי אליכם מים טהורים וטהרתם. אז זה מה שקורה ביום הכיפורים. ואומר, מקווה ישראל השם, מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. אז זה שני שלבים, כמו שהרב מבאר. נשמת היחיד מתאהרת במקור ישראל, ונשמת האומה כולה במקווה ישראל השם, צור עולמי. זאת אומרת, התארה של היחיד היא ההתקללות שלו באומה. והתארה של האומה היא בהתקללות שלו בקדוש ברוך הוא. מקווה ישראל. אבל היחיד לא יכול לדבוק במקווה ישראל לא דרך האומה. כמו ששפת אמת אומר על הברית מילה ביום השמיני, אפילו קורבן, רק ביום השמיני, זה שקודם תעבור עליו שבת. שבת זה ישראל. ודרך פגישת השבת, אפשר לפגוש את המקור האלוקי עצמו.
מה זה אומרים בשבת שמה ישראל? מה זה אומרים בשבת,
תינוק? השלום זכר. אומרים שמה ישראל בלילה שלפני הברית, שאז עבר עליו השבוע, אז הוא סוגר את השבוע. אז הנה, אומר הרב, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. לא צדק יחסי, צדק אנושי, סידור החיים בצורה יותר משתלמת לפי ההבנה האנושית שלנו בדור הזה, אלא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו, מה זה צדק? זה היישום של האמת. אמת זה אחדות, כמו שאמת זמנית היא לא אמת, אמת חלקית היא לא אמת, אמת זה הקוליות המוחלטת, השם אלוקיכם אמת, אין אמת אחרת, לא האמת האלוקית. התרגום, ההופעה של האמת במציאות נקראת צדק. כן, כי אמת זה אידאה, אדם לא יכול לעשות באמת, הוא יכול לחלק, נגיד, בצדק. מה זאת אומרת שהוא מחלק בצדק? על פי האמת. אז כנסת ישראל היא הצדק שמגלה את האמת האלוקית. שבהתגשמותו, הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. מה להיות כזה בפועל? זה להיות טוב לגמרי. בכל הפרטים, בכל ההיבטים, כל הזמן. על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחלישו בזה את קישורו, אם נשמת האומה כולה. כי אם אדם פוגם במוסריות, הוא פוגם בחיבור שלו לכנסת ישראל, כי הוא סוטה ממנו, הוא מורד בו, הוא פועל הפוך. אז אם כך, אז מה זה תשובה? והתשובה הראשונה, היסודית, שהיא לא טיפול בסימפטומים, אלא עניין התשובה בישראל, היא להתקשר עם האומה ונשמתה. ואימה, כלומר לרצות להיות ישראלי, כמו שאר כותב באורות ישראל, לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראלי, ואימה, יחד איתה, עם התשובה הראשונה היסודית הזאת של ההתקשרות לנשמת האומה, הכרח הוא לתקן, כמובן, את הדרכים והמעשים כולם, לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. אבל התשובה, זה, כלומר, התשובה היא תיקון הפרטים, החזרה של פרטי החיים, לתוכן המהותי שאליו אני רוצה לדבוק, שבו אני רוצה לדבוק, שאליו אני שייך, שממנו אני נובע. זאת התארה. זאת התארה של תיקון יום, של יום הכיפורים. להיות שייך לאומה כולה, לחיות של האומה כולה. זה התיקון של צום גדליה, שמעדיפים אינטרסים פרטיים, פוליטיים, מי בראש, על פני החיות של האומה, שכרגע היא מתבטאת בדמות המרכזית הזאת. אז בתוך עשרת ימי תשובה, יש את התשובה של צום גדליה, שהיא הכנה גם ליום הכיפורים, להתארות של יום הכיפורים. הרצון להיות, לדבוק באמת, בכלל ישראל, בתכונות הלאומיות, בכל מה ש... בכל מה ובכל מי שמייצג את האומה, איך שהוא נראה, אל הנער הזה התפללתי, ומתוכו לשאוף לו טהרה שלמה, בעזרת השם. שיהיה גמר חתימה טובה.
למה כדי להגיד השם אחד צריך להיות שייך לכנסת ישראל?
אחד, זה לא סיסמה.
לא אפשר להגיד, זה לא בתור סיסמה, זה אמיתי, להיות שייך לאחדות של השם בעולם.
אין אחדות השם בעולם עוד דרך ישראל. אין אחדות אחרת. אין עוד אחדויות. מה זה אחדות השם בעולם? שגם מה שנראה לך שהוא לא השם, הוא לא דבקות באשם. אין חיה כזאת. בכל, זה מה שאני אומר, זה על פי הרב כותב במאמר קרבת אלוקים, שכל יציר נברא, יש שתי שאיפות, שתי השאיפות הכי עמוקות, שכל יציר נברא, אחת לדבוק בהשם, כי משם הוא בא, ואחת לחיות. למה הוא רוצה לחיות? ככה, כי הוא רוצה לחיות, נקודה. הוא חי, הוא רוצה להמשיך לחיות, הישרדות, כמו כל ג'וק שמרססים אותו, גם כאן עושה תנועות, כי הוא רוצה לחיות, בלי קשר לאידיאלי. כנסת ישראל היא המציאות היחידה שהרצון שלה לחיות, והרצון שלה לדבוק בהשם זה אותו רצון. למה? כי מה זאת אומרת לרצות לחיות? לרצות להיות, לרצות להיות דבקים בהשם? אין לנו חיים אחרים. זה נקרא אחד. אין אחד אחר. אז אני בתור יחיד מישראל, איך אני יכול לדבוק בהשם? כשאני בטל, מתקלל בתכונה של נשמת האומה, של האומה, של נשמת האומה, כנסת ישראל.
למה אין אחד אחר? למה אין אחד שהכל אחדותי והכל זה? למה אין אחד אחר?
כי ברצון החיים זה לא ככה. כי החיים רוצים לחיות, כי הם רוצים לחיות, בלי קשר לשום אחדות. הלאה, עוד רבה. רוצים לחיות בתור פרט. כי ככה מרגישים את עצמם. לא רוצים להתמוסס במשהו אחר. לא כיף להם. להיות כמו כולם. נכון, אחד מרגיש את החיים. שהוא נהנה. טוב. היום נשארנו בנתיבות ישראל.